שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 37, סיימנו כבר את פסקה א' וב' ואהבת לך כמוך, ושימח את אשתו כפי האופן שהמצוות האלה באות לידי ביטוי בקשר שבין איש ואשתו. אנחנו פסקה ג', בצדק, מיד הספרים הגיעו, בצדק תשפוט עמיתיך. בצדק תשפוט עמיתיך, באופן כללי, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים של המצווה הזו, בצדק תשפוט עמיתיך, פירוש הדבר הוא הניסיון המתמיד שאנחנו צריכים להשתדל בו, תודה. כן. הניסיון המתמיד שאנחנו צריכים להשתדל ליצור איזון בין חלקי הצדק, מה שנקרא הצודק, חלקי הזכות והחובה, בשיפוטנו את המציאות. בדרך כלל, מבוקר ועד ערב, אנחנו עסוקים במשפטים. גם אם לא נודה בכך, גם אם אנחנו לא מודעים לכך, אבל זה פשוט לא יאמן, אנחנו מבוקר ועד ערב עסוקים במשפטים. ראית האדם עושה פעולה מסוימת, באופן אוטומטי אתה עושה לו בית דין שדה. אתה לא מביא אותו לבית דין, אתה לא פורס את הסוגיה לפניך בצורה עמוקה, אתה פוסק את דינו. הוא מחטט באף, הוא מגרד מתחת לכיפה, כן? הוא עושה איזה קול לא נעים, שפטת אותו. גם שלא רואים פה בית משפט, ולא רואים פה פטיש שדופקים איתו, אנחנו שופטים כל הזמן. אדם לא יכול להסתובב בעולם הזה בלי גישה שיפוטית. בכל רגע נתון אנחנו קובעים עמדה, נקרא לזה ככה. או פשוט קובעים עמדה. בין אם ירצה, בין אם לא. ומכיוון שכן, אם אנחנו כבר עסוקים במשפטים, אנחנו צריכים להיזהר מאוד לא להגיע למצב של משפטים בעל ידעום. כלומר, שאנחנו לא יודעים לשפוט. לא יודעים מה מגמת המשפט. לא מודעים לתוצאות שעשויות להיות ממשפט לא נכון. או במילים אחרות, אנחנו לא יודעים את עקרונות היסוד. לא תמיד יודעים את עקרונות היסוד. ואם יודעים, לא משננים. לא מספיק יודעים, לא יודעים את עקרונות היסוד של המפגש עם צדדי המציאות השונים. פגשתי טוב, אבל לעומתו יש קצת רע. פגשתי זכות, לעומתו יש חוב. מה עושים עם המורכבות של המציאות? עכשיו צריך להבין, ברגע שאנחנו חורצים משפט, אנחנו יצרנו איזון חדש במציאות. איזון, אני לא רוצה, איזון, זו לא מילה מתאימה. אנחנו יצרנו משקל חדש. איזון זה כבר מצב טוב, משקל חדש. אם אני דווקא מעדיף לראות את השלילה שבמעשיך, יצרתי משקל חדש של טוב ורע. יש לזה השלכות עצומות אגב. כן? כי ההתפעלות הנפשית שלנו היא תמיד מושפעת ממקומו של הרע והטוב בעולם. איך אנחנו תופסים את מקומו של הרע? ככל שאנחנו תופסים את מקומו של הרע בצורה יותר דומיננטית, הדבר הזה משפיע על נפשנו, יכול לגרום לנו ייאוש, יכול לגרום לנו ייאוש, צער גדול, אובדן עשתונות, חוסר אונים, כל מיני דברים. זאת אומרת, יש משקל עצום למשקל של הטוב והרע בעינינו. מה שכך? זה אחריות גדולה מאוד? אם אתה תחשוב שהמעשה שעשה חברך, המשקל של הרע שבו הוא חזק יותר, זה יקבע את היחס שלך כלפי הזולת. יהיה לך קשה מאוד לחבב אותו, להתקרב אליו, כן? לבקש את קרבתו, להיות חבר שלו. לא, אולי אפילו לא תרצה לעזור לו, אולי אפילו תעבור מהחדר למקום אחר, גם אם תהיה באותה דירה, תשתדל להתחמק, לצאת כשהוא נכנס, להיכנס כשהוא יוצא. יש לזה השלכות בחיים. לכן אמרו חז"ל, הווה דן את כל אדם לקו זכות. כלומר, יש פה ציווי לחתור להתבוננות שמזהה את הטוב שבמציאות, ללבות את הטוב. אנחנו יודעים על קיומו של הרע, אבל הרע צריך להתאפס בעינינו כמשהו שאינו דומיננטי, שהוא לא קובע את מהות האדם. הוא קיים, אנחנו מודעים לכך, אבל הוא לא בהכרח קובע את מהות האדם. הוא קיים, אבל משקלו האיכותי לעומת הטוב שקיים באדם, ואפילו בנקודת טוב אחת שקיימת באדם, נקודת טוב אחת, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. עכשיו, זו משימה לא פשוטה. זו משימה מאוד לא פשוטה, כי אנחנו רגילים בדרך כלל לעשות חשבון כמותי. והרבה פעמים יש מצבים שהכמות של הרע, לא האיכות, הכמות, היא תופסת את תשומת הלב שלנו. אז אמרו חז"ל, הווה דן את כל האדם לכף זכות. עיקר המסע ומתן שלנו עם המציאות, הוא צריך לשאת אופי של חתירה מתמדת, לגלות הטוב, גם את הטוב שבתוכנו. איך אתה דן את עצמך? עוד לפני שאתה בכלל מדבר על לדון את הזולת, איך אתה דן את חלקי הטוב והרע שבתוכך? מה משקלו של הרע שפגשת אצלך בזה שכעסת אתמול? אתמול כעסת. חבר אמר לך משהו ואתה ענית לו. בכעס. נו, אז מה קורה איתך? מה משקל הטוב והרע? כעסתי אתמול. אני לא שווה שום דבר. שכחת שהתפללת 3 תפילות מאתמול, שלמדת תורה 10 שעות ברציפות, שקיימת מה קרה לך? מה, אתה נורמלי? את כל זה אתה שוכח? אתה יודע איזה משקל עצוב יש לדבר הזה? אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. מי בכלל שמחה להקטין את חלקי הטוב האלו? ואתה במקום זה לוקח את המעידה הזו של הכעס, איך אומר רב מוסר אביך? שאם אדם מצטער על כעסו, גם זו מדרגה. כמה אנשים מצטערים על כעסם? כמה אנשים רגישים לעובדה שהם כעסו אתמול? זה כשלעצמה מעלה מאוד גדולה. מה עושה יצר רע? לוקח את הרגישות הזו, מכניס לך בראש שאם אתה כעסת, אז אתה לא שווה שום דבר. שוב, זה שוב צורת שיפוט עצמית שמערבלת, כן, את הטוב ואת הרע ונותנת להם משקל לא מציאותי. ואחרי זה, מה הפלא? שאתה כל היום על הפנים. על הפנים כל יום. אתה לא מחייך. מישהו מדבר איתך, אתה כזה, כזה. אתה שרוי באבל. למה אתה שרוי באבל? כי תותחי השנאה ניצחו. איך אומר השיר? קרים את השיר הזה של אביב גפן. תותחי השנאה ותותחי האהבה. הוא מתאר מציאות. טוב, ככה הוא רואה את המציאות, חבל, אבל לא יש בגיל יותר מוקדם, היה צעיר, אז היום הוא אולי קצת רואה קצת אחרת, אולי, מקווה. כן? אז הוא מתאר מצב שהמלחמה הגדולה בין תותחי השנאה ואהבה. תותחי השנאה זה כל השנאה שבין אדם לחברו, זה כל השימת רגליים, תחרותיות. כן? והוא מראה את המאזן שביניהם. ובכל יום, בסוף היום, סופרים את החללים של האהבה. וכל יום תותחי השנאה מנצחים שוב ושוב ושוב. ואם אתה רואה מעבר לחלון, לא זוכר את המילים שמה, איזה אלונקות, כן, עם חללי האהבה, תדע שגם הלילה ניצחו תותחי השנאה. כך הוא מסיים את השיר. שיר מאוד לא אופטימי, מאוד לא אופטימי. אבל יש בו משהו, כן, או שיר אחר, קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים. כן? והעולם הוא בית קברות של אנשים וחלומות. שיר מאוד קשה, שנער שסך הכל מחפש את הטוב, אבל לנוכח כביכול מה שהוא רואה, לא נותר לו אלא להחליט שהעולם זה בית קברות של אנשים וחלומות. טוב, יש שם עוד שורה, כן? קצת מטריסה, אבל נו, מילא. והקברן הוא אלוהים, מביט עלינו מלמעלה ובוכה. כאילו הוא בעצמו כבר לא יכול להציל את המציאות. זה קשה. אבל תראו, זה נער בן 16. כן? כך כתב בגיל 16, הבן של שלמה ארצי, בן ארצי. כך הוא כתב. אז זה לא פשוט. זאת אומרת, זו מסקנה של נער תמים וחביב, נשמה גדולה אגב, ילד מתוק מאוד, היום הוא כבר בן כמעט 30. כן? אבל גם אז, כתב את השיר הזה מתוך כאב פנימי עמוק, של ילד שמחפש טוב. אבל חסר לו את ההסתכלות המורכבת, את ההסתכלות החודרת, הוא תמים, נאיבי, ובחשבון הפשוט נראה לו שהרע מנצח את הטוב. פשוט מנצח את הטוב. נו, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו, אם אנחנו גם לא קצת רגישים מדי אל נוכח הניצחונות כביכול במרכאות המקומיים של הרע, ולא מסיקים מסקנות חפוזות מדי שתותחי השנאה ניצחו גם היום. גם אנחנו צריכים, אנחנו אנשים רגישים, אתם יודעים. אנחנו אנשים רגישים, אם קוראים בסביבתנו דברים לא נעימים, אנחנו עשויים מאוד להתפעל ולהרגיש זעזוע פנימי, וזו מין תחושה של לכלוך וחוסר הרמוניה עד כדי יכולת חולי אפילו. יש אנשים שהם חולים כתוצאה מחוסר שלום בסביבתם. הרושם של הרע הוא לא עושה לנו חיים קלים, כן? גם זה אנחנו צריכים, אנחנו מזכירים מדי פעם את רבינו, הרב ביגון, כן? תסתכלו איך הוא עושה את החשבון של הטוב והרע, תקשיבו במילים שלו, תראו בהתנהגות שלו. אנחנו רואים את כף המוזניים שלו, אפשר לדמות או לדמיין, כף מוזניים פנימיות בתוך הנפש שלו, ששמים שם את הטוב לעומת הרע, הטוב מכריע את הרע. זה גישה, זה משהו, זה כמה אנחנו מצפים למוצא פיו כדי שיעשה לנו סדר בראש כל יום, ושוב יראה לנו איך הטוב ינצח את הרע. נו, ברוך השם, תסתכלו, בגין, כביש בגין. נו, תראו את הכביש שסוללים לתל אביב. אוי, תראו את המנהרות של הרכבת. כל הזמן איזו האדרה בלתי פוסקת של הטוב. זה לא משהו דמיוני, זה דבר אמיתי. הוא פשוט מלמד אותנו הליכות הקץ המגולה. אין לך קץ מגולה מזה. הוא יודע את המשקל האמיתי של הגילוי האלוקי במצעדי הגאולה. שוב, אם קטונו בעינינו, דבר גדול. זה דבר גדול, יהודים שעולים לארץ ישראל, אנחנו לא מבינים את המשמעות, כן? במקום שאנחנו נשמח על זה שהם עולים לארץ ישראל, אנחנו מתחילים לדבר על העולים דברים לא. זה דבר, זה טירוף. מה אתה נתפס, כן? לרע הקיקיוני הזה, שהוא בגדר של תופעה טבעית, כן? לגיטימית. מה למה אתה לא מסתכל על עצם העלייה? למה אתה לא משבח את העלייה? כי החלק מהקץ המגולה. וקיבצתי אתכם, והבאתי אתכם. למה אתה מתייחס לזה? אנחנו אנשים רגישים, כשאנחנו מרגישים שמשהו לא הולך כשורה, משהו מזדעזע בנו, והחשבון הולך לאיבוד. כנגד הדבר הזה, יש לנו את הציווי, כן? הכללי של חז"ל, הווה דן את כל אדם מכף זכות, ובתורה, בתורה המקבילה של זה, זה מה שכתוב כאן, בצדק תשפוט עמיתך. כמובן שההוראה הפשוטה של הפסוק הזה, כמובן היא נוגעת לסדרי המשפט, שצריך לשפוט בצדק. הכוונה היא להוציא משפט אמת, כן? אם הוא חייב, תחייב אותו, אם הוא זכאי, תזכה אותו. אבל חז"ל דרשו את זה, כן? צדק אותו בדין. כל מה שאתה יכול לצדק, צדק. וסנהדרין שהרגה אחת ל-70 שנה, אומר רבי עקיבא, היא סנהדרין קטלנית. אחת ל-70 שנה. סנהדרין שהרגה אדם אחת ל-70 שנה, סנהדרין קטלנית. כי אם אתה היית בודק טוב טוב, כן? היית מגיע למסקנה שגם הוא לא חייב מיתה. שהרי נמצא לו מליץ אחד מיני אלף, שאם היית לוקח בחשבון את אותו מליץ, כבר לא היה נידון למיתה.
אבל הגמרא זה הצד הפוך
לזה. מה?
אבל הגמרא שלו עושה כאן מקום הרבה יותר כן אמרה הפוכה לזה.
ש? יש שם, זה דבר שכתוב בגמרא או שזה? אבל זה כתוב בגמרא הדעה הזו? מאוד מעניין. כן, תמיד מדגישים את העניין הזה של את הצד האחר, זאת אומרת, את מה שאמרתי כרגע. אוהבים להדגיש את זה. כי זה יותר משקף את הגישה החומלת, כן, של ראיית הטוב, כן. כן, וכן הלאה. אבל אני לא יודע, אני אשמח אם תראה לי, אני אשמח לראות את הביטוי הזה. כן, זה מובא בגמרא ממש, זה לא פירוש, זה לא... יפה, יפה. אז יש גם דעה כזו. קטלנית, במובן הזה, שמכיוון שמוציאים כל כך מעט להורג, אחרי זה רבים ופרים הפושעים והעבריינים שלא באים לדין, וזה דבר שמקלקל את סדרי החברה. כך נאמר בגמרא. מאוד מעניין. אשמח לראות את זה. כן. טוב. בכל אופן, זה הקדמה אל הפסקה הזו. אנחנו לוקחים את כל העיקרון המופלא הזה, וכרגע אנחנו מיישמים ומתעלים אותו אל תוך הזוגיות. זה העניין שלנו פה. קודם חשוב להכיר את הדבר בהיבט הכללי, שנוגע לכל תחום בחיים. עכשיו את כל זה אנחנו מנקזים, מתעלים אל תוך הזוגיות. בצדק תשפוט עמיתך. הווה דן את כל, הווה דן את האדם לכף זכות. אגב, שוב אני מתפתה להגיד פה עוד איזשהו פתיחת סוגריים. תראו מה כתוב כאן. הווה דן את כל האדם לכף זכות. הכוונה היא את כל האדם, כל אדם ואדם, אדם באשר הוא אדם. פירוש שני, הבדן את כל, כלומר, כאשר אתה רואה פלוני שעשה פעולה שלילית, אל תדון את הפעולה בפני עצמה, תראה את ההקשר הכללי שלה. כשאתה דן בהקשר הכללי של מעשה בודד, אתה חייב להגיע למצב של נסיבות מקלות. מה שנקרא בלשון ספר הכוזרי, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. כלומר, אם אתה רואה אדם עובד עבודה זרה, אם אתה מסתכל על עבודה זרה שהוא עובד באופן מקומי, אתה מסתכל על הפעולה הגלויה לעין שהוא עושה, נו באמת, מה, הוא פוער, כן? הוא פוער את אחוריו לבעל פעור, נו, הוא זורק אבן למרקוליס, איזה עבודה זרה איומה, איומה ונוראה, משתחווה לשמש, משתחווה לירח. אם אתה מסתכל על הפעולה הזו בפני עצמה, אין שום ספק שזה דבר מאוד, אבל מאוד, מאוד מוזר, מאוד, מאוד שלילי. אבל אם אתה לוקח את ההקשר המלא, ואתה שואל עצמך את השאלה הפשוטה, רגע, רגע, אני רוצה לדעת את הדבר הזה בסיבותיו. מה הסיבה שהוא עובד לשמש? הוא מחפש את היסוד החזק ביותר במציאות, המחיה, שהכל תלוי בו, שמש. מה הסיבה שהוא עובד את האפר? האפר זה כוח הפריון, שכל דבר שניתה באדמה הוא צומח. הוא מחפש את הכוח המפרה, המגדל. למה אתה מחפש את הכוח המפרה? אני מחפש את הכוח המפרה, כי זה מה שגורם למציאות להתפתח. למה אתה מחפש שהמציאות תתפתח? כי אני מחפש את השלמות. למה מחפש את השלמות? כי בתוכי יש משהו שרודף שלמות. מהו הדבר הזה? נשמה. אז רגע, אתה עובד עבודה זרה בגלל שיש לך נשמה. וואי, 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 וואי. אבל לא ככה מבטאים את רדיפת השלמות. אתה רוצה רדיפת שלמות? תיכנס לאוהל של אברהם אבינו, הוא ייתן לך הדרכה מפורטת איך משיגים את השלמות. אמונת הייחוד. אמונת הייחוד, השם אחד. אבל אתם מבינים, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. כלומר, הווה דן את כל האדם. אם אתה לוקח את הפעולה הבודדת עם כל שלילתה, עם כל רעתה, ואתה לומד את ההקשרים הפנימיים, אתה מגלה שהכוונה היא טובה. עד כדי כך שגם הכופרים, זה הרב קוק, גם הכופרים. ביסוד הכפירה יש אמונה גדולה מאוד, אומר הרב. כך אומר. לפעמים אנחנו רואים אנשים, מה שקרוי במרכאות חילונים, שלא צמים ביום הכיפורים, ולא זה, ולא זה, ולא זה. ואפילו אומרים שהם כופרים. אלו אנשים מאוד מאמינים. למה הם מאמינים? כי הכופר אומר, אני לא מוכן להכניס את הקדוש ברוך בתוך תבנית. הכופר בעצם יש לו נטייה לשבור את כל המסגרות. כדי להגיע לאלוקות האינסופית, הלא גבולית. נכון שהוא עושה זה בדרך של שבירת המסגרות הקיימות שאנחנו צריכים אותן. אבל יש פה מחאה, לפעמים הכפירה היא צורת ביטוי של מחאה כלפי המסגרות המצומצמות של הגדרת עבודת השם, שלא מניח או לא מניחות למעמד האמוני להתפתח. באים הכופרים ובחימת זעם שוברים את המסגרות הדתיות, את ההגדרות. לא כל אחד מוכשר להיות כופר. אנחנו יכולים לחיות בתוך הגדרות אמוניות במשך 70 שנה ולא להרער עליהם. מי פחות ומי יותר. זה גם נחמד בתוך המסגרות האלו. זה נקרא צדיק גמור. גמור. יש בעלי תשובה. בעלי תשובה הם מהפכנים בטבעם. כל הזמן, לא אומר שוברים, זה נשמות של תאו. זה לא צריך לבוא בצורה של שבירה. אבל בעלי תשובה, תמיד יש אצלם איזה מהלך פנימי שהוא גורם לשיני החלב ליפול ולהתחיל לפתח שיניים קבועות יותר, או מפותחות יותר. בעלי תשובה, זה נקרא בעלי תשובה, לעומת צדיק גמור. וכופרים, הרבה פעמים, זו הנטייה הנפשית שלהם. זו הנטייה הנפשית שלהם. כל הזמן להחליף שיניים, להחליף שיניים, להחליף שיניים. נדמה לי שלקריש, כמה מערכות שיניים יש? שלוש יש לו? יש לו שלוש שורות, אבל לא כולם בשימוש, יש... כן, אבל נופלת לו שן, ומתחת יש עוד.
כן, זה בעצם משהו פעם
כפתח. שלוש, כן, כן, כן. יש לו סט של שיניים, מאוד מעניין. זאת אומרת, נופלת, הופ, מאחורי יש עוד אחד, ועוד כן. מה?
גם לאדם
יש לו. לא, זה כבר... כן, אבל זה לא התחזה, היא קיימות כבר בפועל. כן, מאוד מעניין. כן, בכל אופן, זאת אומרת, זה נטייה נפשית זה נטייה נפשית שדורש מאיתנו לא לעמוד במקום אחד. אז אם אתה מתבונן על כפירה בשורשה, אתה מזהה פה כוח מופלא ביותר, כוח דוחף להתחדשות, אלא באמת צריך לעשות את זה בצורה נכונה. בכל מקום, הווה דן את כל האדם לקו זכות. במובן הזה של קו זכות. עכשיו נראה בפנים מה כתוב כאן. קודם כל הביטוי הכללי של המצווה הזו, כבר דיברנו על זה בעריכות, אבל הנה יש פה את הפירוט. אם ראינו אדם, אם ראינו אדם, תראו קצת, תכף נראה את ההגדרה שלו, ננסה להבין את סיבת הצמצום שהוא מצמצם פה את לימוד הזכות. אם ראינו אדם, זה לכאורה עומד סתירה עם מה שאמרנו, בסתירה עם מה שאמרתי, מה שאמרתי פה, אבל ננסה ליישב אותה. אם ראינו אדם המוחזק לירא שמיים, עושה מעשה מפוקפק, זה הלשון של החפץ חיים בעצם, הוא מביא פה את הלשון של חפץ חיים. אם ראינו אדם מוחזק לירא שמיים, עושה מעשה מפוקפק, חובתנו להניח שהיו לו כוונות טובות. שימו לב, פה אנחנו דנים אותו לקו זכות, למה? בגלל שהוא ירא שמיים. כלומר, בפועל הוא מתנהג בדרך כלל בצורה חיובית. בפועל. פה הוא מיישם את הכלל של לדון לקו זכות, כאשר לפנינו יש אדם שבדרך כלל הנהגתו המפורסמת והידועה היא חיובית. אני בכוונה מדגיש את זה, כי זה מה שיעמוד בסתירה אל מול הדברים שאנחנו אמרנו כאן כרגע, ודאי ביחס לכופר, שהנהגתו הגלויה זה שרוף השמד וקלה את יסודות הדת, שעובר, אז לכאורה זה לא תואם את הדבר הזה כמובן. אבל ננסה ליישב את זה, מה אתה אומר? כן, לא דנתני לקו זכות.
וזה בעצם מה שהקדושה עצמה, להגיד שכן,
כן, כן.
לא מהטוב עצמו.
כן, 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 סתר, כן, אני מבין שאתה אומר. אבל תכף נראה פה בפנים, נסה להתמודד עם הקביעה ההלכתית הזו, שהיא קצת מצמצמת כביכול את לימוד הזכות הקוקניקי. לימוד הזכות הקוקניקי. אם ראינו אדם מוחזק לירא שמיים, עושה מעשה מפוקפק, יש פה מעשה מול מעשה, מעשה מפוקפק אל מול ריבוי של מעשים בדרך כלל חיובים של אותו אדם. מעשה מפוקפק. חובתנו, שימו לב, להניח שהיו לו כוונות טובות. רק אז אפשר להניח שהיו לו כוונות טובות במעשה הזה. כן? הדוגמה הזו מובאת מסכת ברכות, כן? לגבי תלמיד חכם שהולך יחידי בלילה. אסור לאדם ללכת יחידי בלילה, כן? אסור לאדם יחדיך בלילה, כי זה... מה? שמה ייחשד. ייחשד בעיני הבריאות שהוא משיגנה, בבית כברות, בבית כברות. אסור לאדם ללכת יחידי בלילה בבית כברות, שמה ייחשד שהוא לא נורמלי. אני יודע מה? נקרופיל, מחטט בגביעות, לא יודע בדיוק מה הוא עושה שמה. אבל אם הוא תלמיד חכם, ליטלן בא. לא חוששים כלל. למה? שוודאי תרוד בעיונו. תלמיד חכם, הוא הולך ושקוע בסוגיה, פתאום מוצא את עצמו באמצע בית כברות. רגע, רגע, איפה אני? טוב, 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 בסדר. טוב, אם אני כבר פה, אולי, אני אעשה איזה תיקון. אבל בכל אופן, תמיד חכם הוא שקוע בלימוד, לפעמים קורה לנו שאנחנו עסוקים בזה סוגיה, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו. רבי עקיבא, כן, היו מניחים אותו בזווית זו, היו מוצאים אותו בזווית אחרת מרוב קריאות והשתחוויות בתפילת 18. כל הזמן יש. זז קצת, קצת מזיז את הרגליים, פתאום איזה 2 מטר לשם, היו מוצאים אותו מרוב קריאות והשתחוויות. תמיד חכם, צדיק כזה, אז אפשר ללמד זכות, כן. מי יגיד עליו שהוא משוגע? יגידו שזה תמיד חכם, תמיד חכם. כן, תורה כמר תכלה, תפילה כמר תכלה. מה?
כן, אבל אני גם שומעת שמישהו כל יום מתהלל, אז גם נחשב,
אבל לא... נכון, נכון, נכון. זה בעניין של ההלל, נכון, נכון. אנחנו מטילים ספק. כן, כל האומר הלל בכל יום, כי הם חרף ומגדף. כן, שזה כבר לא בא ממקום פנימי, זה כבר בא ממקום... אבל זה עניין אחר, כן, עניין אחר. כן, זה עניין אחר. בכל אופן, יש לנו לתלות את זה בכוונות טובות. כן, מכריעים פה על פי הרוב. ודאי יש לו בזה כוונה טובה. גם אם נראה לנו כי ההפך הוא הנכון, מובן שמצווה זו מחייבת אותנו גם ביחס לאישה. עלינו לפרש כל מעשה שהיא עשה, או נמנעת מלעשות, כמעשה שנעשה מתוך כוונות טובות. החולשה שיש בקביעה הזאת, אתם שמים לב לחולשה שיש בקביעה הזו? כן? הוא משליך מיד את הקביעה ההלכתית שראינו לגבי צדיק וירא שמיים, הוא משליך מיד לגבי האישה. איזה שאלה יש? איזה שאלה יש? מה אתה אומר?
כבר נעשה קצת קניון.
זאת אומרת, מה אתה בעצם אומר? רגע, מה הגדר שלה? מה הגדר שלה? אני לא יודע אם היא תחכה, אבל היא יראת שמיים. אולי בגלל שהתחתנתי איתה, היא בטח יראת שמיים, אני לא יודע. אבל תכלס, אין מקום לשאול את השאלה איך היא מתנהגת בדרך כלל. מה ההנחה הפשוטה הזו שהיא בגדר של יראת שמיים?
לא כי זה הטבע של האישה.
מה?
לא כי זה הטבע של האישה. לא כי זה יראת שמיים. כדי שהיא כן רוצה לתמוך בבית
ולשתר את הקדע האימהי, שהיא כן רוצה שבדיה חזק. זאת אומרת, אנחנו תולים שאישה כשירה, בת ישראל כשירה, שוודאי רוצה להקים בית נאמן, כן? ודאי וודאי. איך זה נשמע לך, חננאל? זה נשמע מעניין, לא? זאת אומרת, מה הוא אומר בעצם? יש לה גדר של יראת שמיים, לפחות במובן של, במובן של אישה שרוצה להקים בית כשר בישראל, כן? הבית כשר בישראל, ודאי רוצה לדאוג לבעלה, בלי שום ספק, כן? היא יודעת את חובותיה, כן? ביחס לבית. אז אנחנו נותנים לה גדר של יראת שמיים בדבר, יראת שמיים בדבר הזה. יכול להיות, זה רעיון יפה. זה רעיון יפה. זה רעיון יפה. כן, מה אתה אומר?
זה נכון לטשטש את הרע, ולא לקרוא לבעיה בשמה. זאת אומרת, אם יש בעיות, בזוגיות ודברים כאלה, ויש פה בעיה, אז כאילו תמיד לחסום את זה בשם הלדון אדם את הזכות, לא להסתכל על הבעיה בשורה שלה.
זהו. אז העניין הוא כזה. כאשר יש לנו אדם שבדרך כלל עושה טוב, אז אנחנו מניחים שגם הפעם הוא התכוון לטובה, ואנחנו לא לוקחים אותה הצידה ואומרים לו, אבל תטפל בעניין. לא. אנחנו מניחים שגם המעשה הזה נעשה מכוונות טובות, והוא ודאי טוב. אבל בגישה הקוקניקית, שדיברנו עליה בהתחלה, ביחס לכופר למשל, ביחס לכופר, אנחנו מניחים הנחה חיובית, שהדברים באים מהצד, הפעולה הזו באה מהצד האמוני, מהרצון בשכלול, מהרצון לא לייצר על הגדרות מצמצמות. אבל בפועל אנחנו רואים שהוא פוגע, שהוא שובר, שהוא מזיק, שהוא רומס את הקודשים. על הדבר הזה אנחנו נדבר איתו. אבל מה הרווחנו? כאשר נבוא לתוכחה, להוכיח אותו, מה הרווחנו? התוכחה היא כבר באה מתוך... מצד, כן? מתוך הנחת יסוד שכוונתו טובה. כוונתך רצויך, מעשיך לא רצויים. היכולת לבוא ולומר לאדם, כוונתך רצויך, מעשיך לא רצויים, היא מאפשרת לנו לדבר איתו גם על החלקים הרעים. כוונתך רצויה. אתה יודע מה, אחי? אתה יותר דתי ממני, מצד הרצון שלך, מצד הרצון שלך להימנע מהגדרות. אתה שואף למשהו אינסופי. אבל אחי, לא זו הדרך. אנחנו צריכים את המסכות. אנחנו עדיין לא באמת המלאה והשלימה. אתה מבין שההגדרות החלקיות האלו זה הפיגומים שלנו? יחד עם זה היינו מאוד רוצים שתהיה חלק פעיל מבית המדרש, כדי שתאמר את התביעה הזו. אבל יש דרך לומר את זה, תירגע, אל תשבור. אתה מזיק לעצמך, אתה מזיק לסביבתך. אבל המסר הבסיסי שאתה נושא בקרבך הוא יקר לחובשי ספסלי בית המדרש מאוד. בוא לבית המדרש, תהיה חלק מהדיון. דבר גדול. אבל לא בדרך הזו. אתה פוגע באנשים שהמסגרות עליהם זה הדבר היקר להם. ואתה יודע מה? הם פועלים על פי הצעת חז"ל. כך מצווים אותם. זה רוח התורה. כך קבעו חז"ל. תירגע. אנחנו מבינים מה שאתה רוצה, אבל כל דבר בעיתו. אל תביא משיח טרם זמנו. אל תהיה משיח שקר. יש תהליכים. בוא לבית המדרש. נלמד את הרב קוק קצת. תנו? בוא. אפשר להוציא מזה דבר גדול? אז יש שתי הבחנות. ההבחנה בין זה שהוא ירא שמיים בדרך כלל, והנה אתה עושה מעשה מסופק, אנחנו תולים את הטעות בנו. אבל הוא צדיק וישר הוא. וטיפוסים האלו, ששם אנחנו מבחינים את הכוונה היסודית שהיא טובה, לעומת המעשים הנראים בעין כרמיסת קודשים, שפה אנחנו באים מתוך חשבון, אבל בעדינות ומתוך הגישה הכפולה הזאת. בסדר? בזה סיימנו את הפסקה הזאת, ונוכל כבר מחר, ביום ראשון, בעזרת השם, נתחיל פסקה ד'. נעצור כאן.